היי, זה יאיר. שתי הודעות להורים לפני שנתחיל בפרק. העונה השלישית של מסל גוף האדם מתקרבת לסיומה, וגם אותה נחתום בפרק שאלות ותשובות חגיגי. אז אם לקטנטנים שלכם יש שאלה שהם רוצים לשאול, אתם מוזמנים להקליט אותם ולשלוח לי בוואטסאפ למספר 054-569-7787. בקשו מהם לציין את שמם, את גילם ומאיכן הם, והם יוכלו לשמוע את עצמם בפרק החגיגי. הודעה שנייה. הפרק שלפניכם עוסק בקשיי למידה, בדגש על הפרעת קשב וריכוז וקשיים בביסות החושי. זהו אחד התחומים המורכבים ביותר בביולוגיה ובפסיכולוגיה של האדם, וכמות הדעות לגבי הגישות הנכונות שווה לכמות האנשים שמתעסקים בתחום הזה. בפרק אני משתדל לפשט עד כמה שאפשר את התופעות ודרכי הטיפול, אבל קחו הכל עם גרעין של מלח. אין פה אמת מוחלטת. בואו נתחיל.
מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים, כותב דוקטור יאיר פוזניאק, מגישים דניאל, יואב ויאיר פוזניאק. בפרק הקודם במסע...
סליחה יואב, חשבתי שזה הפרק שלי, אני הכוכב, צ'או מיזנס נכון? היי ילדים, אני מוחי, המומחה למוחות. בחרת במוחי? עשית בשכל. בפרק הקודם של מסע אל גוף האדם, עם הילדים המקסימים יואב ודניאל, ואבא שלהם החתיך יאיר, דיברנו על למידה. ביקרנו במוח ולמדנו איך נראים ומתפקדים תאי עצב, ואיך הם קשורים אחד לשני בסינפסות. ראינו שתהליכי למידה הם תהליכים שמתרחשים בכל מיני צורות מהרגע שאנחנו נולדים, והם מאופיינים ביצירה של סינפסות חדשות ובהעלמה של סינפסות שאין בהן צורך. ובסוף, שאלו אותי שאלה מעניינת. מה קורה לילדים שיותר קשה להם בסביבה לימודית, כמו למשל בית ספר או גן? בואו נעשה תרגיל קטן. תגידו בלב את האותיות של שם המשפחה שלכם מהסוף להתחלה. אם אתם עדיין קטנים מדי, תנסו לספור מאחת עד עשר בלב. מוכנים? שלוש, ארבע, ו... סליחה, לא אמרתי לכם שתוך כדי התרגיל תהיה מוסיקה רועשת במיוחד. הצלחתם? לא הצלחתם? האם הצלחתם להתרכז בתרגיל או שהיה לכם קשה? להתרכז במשימה זה לא תמיד דבר פשוט. החושים שלכם מקבלים המון מידע בכל רגע, והמוח חייב להבין בכל שנייה מה מהמידע הזה חשוב למשימה שאתם מבצעים ומה לא. זה נקרא ריכוז או קשב. בואו ניקח משימה יחסית פשוטה כמו לחצות כביש. בסך הכל כמה צעדים. אבל חייבים להתרכז מאוד במשימה הפשוטה הזאת. העיניים צריכות לקלוט את מעבר החצייה ולבדוק אם מגיעות מכוניות מימין או משמאל. המוח צריך להבין מה המרחק שצריך לחצות ולחשב מה המהירות שבה צריך לצעוד. האוזן צריכה להקשיב לצפירות של מכוניות או לרעשים של מנוע. אבל העין גם קולטת את החבר מהצד השני של הכביש, את הציפור שעברה ליד ואת הכדור שאתם מחזיקים ביד. האוזן קולטת את הצעקה של החבר, את המוזיקה שבוקעת מהדירה ליד ואת התינוק שבוכה בעגלה לידכם. המוח צריך להבין מה מהדברים האלה חשוב לביצוע משימת חציית הכביש ולסנן החוצה את כל השאר. כלומר, המוח צריך להתרכז בביצוע המשימה.
מוחי, זה מזכיר לי משהו שקרה היום, ממש היום. יצאנו מהבית בדרך לפארק. יואב, דניאל, אחיהם הקטן טל, אמא שלהם ואני. אמא שלהם נהגה, ויודעת ממש טוב את הדרך לפארק. כשיצאנו מהחניון, הקשבנו לפרק הקודם שבו אתה כמובן מככב, מוחי, ויואב ודניאל שאלו כל מיני שאלות. טל הקטן בינתיים ברבר כל מיני ברבורים, ואימא שלהם ניסתה לכוון את הווליום של הפרק שלא יהיה כל כך חזק. היו כל כך הרבה גירויים בדרך, שלמרות שהיא יודעת ממש טוב את הדרך אל הפארק, היא לא הצליחה להתרכז ונסעה לכיוון השני. בסוף הגענו, אבל זה מוכיח כמה ריכוז הוא דבר חשוב כשאנחנו מבצעים משימות.
נכון מאוד. למידה טובה יכולה להביא למצב שבו אנחנו מבצעים פעולות עם רמת ריכוז נמוכה, מכיוון שאנחנו מכירים אותן ממש טוב, כמעט על אוטומט. בפעמים הראשונות שאנחנו מבצעים משימה, חשוב לנו להתרכז ממש כדי לבצע אותה. אבל ככל שמבצעים אותה יותר, אפשר לבצע אותה במקביל לדברים אחרים, מכיוון שאנחנו יכולים להפנות את הקשב שלנו, את הריכוז, לפעולות אחרות. למשל, אתם יודעים לרכב על אופניים? תנסו להיזכר בפעם הראשונה שבה רכבתם על אופניים. התרכזתם כל כך בלהבין איך יושבים, איך מפעילים את הפדלים ואיך במקביל מכוונים את הכידון. זה לקח מכם כל כך הרבה קשב וריכוז, שבכלל לא הצלחתם להתרכז בלאיפה אתם רוצים להגיע. אחרי מספיק תרגול, פעולת הרכיבה הפכה להיות אוטומטית. אתם רוכבים בכלל בלי לשים לב לפעולה עצמה, ויכולים להתרכז בדברים אחרים, כמו למשל בדרך ובדברים שמסביבכם. אז הנה תרגיל קטן שימחיש את האוטומטיות של הריכוז. הוא יעבוד אם אתם יודעים לקרוא. אם אתם לא יודעים לקרוא, אתם מוזמנים לחזור לפרק הזה בעוד כמה שנים. בקשו מההורים לחפש בגוגל את המילים אפקט סטרופ, ולמצוא תמונה עם שמות של צבעים בעברית. יאיר גם יוסיף את התמונה לקבוצת הטלגרם שלכם. עכשיו, תנסו להגיד בכל רם באיזה צבע כתובה כל מילה. קדימה, תעצרו את הפרק עכשיו ותנסו. אני מחכה. ניסיתם? נכון שזה בכלל לא קל? אם אתם יודעים לקרוא, פעולת הקריאה האוטומטית שלכם לא מאפשרת לכם להתרכז בצבע של המילה, אלא רק במה שכתוב. נכון שזה ממש מגניב?
פינת ההיסטוריה. אפקט סטרופ יכול לשמש לדברים מאוד מעניינים, כמו למשל זיהוי מרגלים. בשנות ה-50, ארצות הברית חששה שהיו בתוכה מרגלים של ברית המועצות, שהייתה אויבת באותו זמן. אם האמריקאים חשדו שמישהו הוא מרגל רוסי, הם בחנו אותו באפקט סטרופ ברוסית. עבור אדם שאיננו יודע רוסית, אין שום בעיה לציין את הצבעים שבהם כתובות המילים. אבל אם אתה במקרה יודע רוסית, זה הופך להיות הרבה יותר מסובך. ועכשיו, לך תוכיח שאתה לא במקרה גם מרגל.
אז קשב וריכוז הן שתי מילים שמתארות את היכולת להפנות את משאבי המוח שלנו לפעולה מסוימת ולסנן את כל שאר הגירויים האחרים שלא קשורים למשימה. מכיוון שכולנו שונים אחד מהשני, היכולות של כל אחד מאיתנו להפנות קשב וריכוז למשימה מסוימת, כמו למשל למידה בבית הספר או בגן, או אפילו הקשבה לפודקאסט הזה, הן שונות. יש ילדים שמסוגלים להתרכז בדבר אחד לאורך הרבה מאוד זמן, למשל להקשיב לכל הפרק הזה בישיבה שקטה, לקלוט כל מילה וגם להבין. אבל גם יש ילדים שזה יותר קשה להם. לפעמים עולה להם שאלה נורא מעניינת תוך כדי הפרק, והם מתחילים לחשוב עליה. לפעמים עוברות המון מכוניות בדרך שמושכות את תשומת הלב, ולפעמים יש יותר מדי אנשים שמדברים או זזים בסביבה, ואז קשה להתרכז. זאת הסיבה שגם לפעמים קשה להתרכז במה שקורה בבית הספר או בגן. המורה או הגננת מדברות, ואתם צריכים להיות בשקט, אבל אתם לא מצריכים להתרכז במה שהן אומרות, כי יש מישהו שעובד בחוץ וזה מפריע, או שהמזגן בכיתה מרעיש קצת יותר מדי, או, כמו שיואב סיפר בפרק הקודם, הרבה ילדים בכיתה מרעישים. אז רופאים וחוקרים מתארים מספר מצבים שבהם חוסר ריכוז וקשב פוגע בתפקוד ובלמידה. למשל, ביצוע טעויות של היסח הדעת, כלומר שלא שמים לב, קושי בארגון ובסידור של פעולות, חוסר יכולת להשלים משימות כמו שיעורי בית והסחת דעת בקלות עקב גירויים חיצוניים. אם הרבה מהדוגמאות האלה מאפיינות מישהו, רופאים יכולים לקבוע שיש לה או לא הפרעת קשב וריכוז.
אתה יודע מוחי, הייתה לי פעם תלמידה שאמרה שזאת לא הפרעה, אלא מתנה.
אני יכול להבין למה. המילה הפרעה מתארת קושי בקשב ובריכוז, אבל הרבה פעמים זה יכול להיות מלווה למשל ביצירתיות יוצאת דופן. אחד החוקרים שמאובחן בעצמו עם הפרעת קשב וריכוז, אמר פעם שזה בעצם אומר שכל רגע צץ לו רעיון אחר ממש מגניב שהוא צריך לחשוב עליו, ועד שהוא מצליח לחשוב ולהתרכז, צץ רעיון מגניב אחר.
גם אני הכרתי תלמידים שמאובחנים עם הפרעות קשב וריכוז, והם היו ילדים יצירתיים ומוצלחים. פשוט כאלה שבמצבים מסוימים קשה להם להתרכז. אז מוחי, איך אפשר לעזור לילדים כאלה?
הטיפול בהפרעת קשב וריכוז הוא מורכב. זה לא כמו וירוס או חיידק שיש תרופה אחת שיכולה לעזור כנגדם. מכיוון שאנחנו לא מבינים לגמרי ממה נובעת הפרעת קשב, אז לא תמיד קל לטפל בה. אבל בדרך כלל הטיפול הוא מאוד רחב. הוא יכול לכלול למשל שינוי של הסביבה. אם לילד קשה להתמודד בסביבה מלאת גירויים, אפשר לדאוג לו לסביבה שיש בה פחות, כיתה יותר קטנה, או חדר שרחוק מההפרעות שבחוץ. אפשר לנתב את היצירתיות למקומות טובים, באמצעות עיסוק בתחומים שעוזרים להתרכז. ספורט, יצירה, נגינה או שמיעת מוזיקה. אפשר לחסום חלק מהגירויים באופן פיזי, כמו למשל להשתמש באוזניות מבטלות רעשים. יש גם שיטה מגניבה וחדשנית שנקראת נוירו פידבק. נוירו זה משהו של המוח, ופידבק זה משוב. בשיטה הזאת קוראים את גלי המוח של המטופל בזמן שהוא מנסה לעשות מטלה מסוימת, כמו למשל להזיז דמות על מסך. אם המטופל מצליח להתרכז, הדמות זזה. אם הוא לא מצליח, הדמות לא זזה. זה בעצם אימון למוח כשחושבים על זה.
מוחי, שמעתי גם על תרופות שיכולות לעזור במקרה של הפרעת קשב, כמו למשל ריטלין או קונצרטה. מה הן עושות?
מזל שאני פה, כי אני המומחה למוחות, זוכרים? וריטלין פועלת במוח. בפרק שעבר סיפרתי לכם על המוליכים העצביים, הכדורים הקטנים שבשייטים בסינפסות וגורמים לתאי הצב להתנהג בכל מיני צורות. חלק מהם חשובים מאוד לריכוז, במיוחד אלה שנמצאים בחלק הקדמי של המוח. אבל לפעמים, אצל אנשים עם קשיי קשב וריכוז, יש חוסר איזון של מוליכים עצביים. התרופות ריטלין וקונצרטה פועלות במיוחד על מוליך עצבי שנקרא דופמין. הוא מוליך מאוד חשוב ויש לו משמעות בהרבה מאוד תהליכים במוח ובגוף. אבל מדענים גילו שכשמישהו לוקח ריטלין, יש לו יותר דופמין בסינפסות, וזה מאפשר לו להתרכז יותר. ואני חייב להגיד שלא מבינים עד הסוף איך הדבר הזה עובד. אבל התרופה ריטלין יכולה לעזור להרבה מאוד ילדים. מה שכן, חשוב לזכור כמה דברים. קודם כל, לקחת ריטלין לטיפול בהפרעת קשב, זה קצת כמו לקחת משכך כאבים כשכואב את הבטן. זה פותר את הכאב, או במקרה של ריטלין, מאפשר להתרכז, לכמות זמן מוגבלת, אבל זה לא באמת טיפול בבעיה, אלא רק בתסמינים. בנוסף, הרבה פעמים לריטלין יש תופעות לוואי, כמו עצבנות, חוסר תיאבון, או תחושה לא כיפית. אפשר לשחק קצת עם המינונים של התרופות והסוגים שלהן, ואפשר למצוא טווח שבו ההשפעה טובה. וזה באמת עוזר להרבה מאוד ילדים שלא מצליחים להתרכז. אבל אם אתם שואלים אותי, אחת הסיבות שהרבה ילדים לא מצליחים להתרכז בשיעורים, מעבר לעובדה שיש לפעמים הרבה רעש והסחות דעת, היא שהרבה פעמים השיעורים דומים אחד לשני מאוד. ילדים יושבים בכיתה או במעגל, שומעים את המורה או המורה מדברים, ולפעמים יש כל מיני סוגים של עזרים, כמו מצגת או סרט. יש כאלה שזה פשוט לא מתאים להם, וצריך ללמד אותה בצורות שונות או במקומות אחרים. הנה, תשמעו פינת היסטוריה.
פינת ההיסטוריה. פסיכולוג אמריקני בשם הווארד גארדנר טבע בשנות ה-80 את תיאוריית האינטליגנציות המרובות. בפשטות, התיאוריה אומרת שלכל אחד יש אינטליגנציה או יכולת ללמוד ולפתור בעיות בצורה שונה. זה גם אומר שכל אחד יכול ללמוד ביעילות בצורה אחרת. יש כאלה שמצליחים ללמוד כשמדברים אליהם כמו מורה בכיתה. יש כאלה שיש להם אינטליגנציה מוזיקלית ואוהבים ללמוד דרך מוסיקה. יש כאלה עם אינטליגנציה מרחבית שבה הלמידה מתבצעת בצורה יעילה במרחבים הפתוחים. יש כאלה שלומדים טוב עם מישהו אחר וכאלה שעושים זאת טוב יותר לבד. אז מהי האינטליגנציה שלכם?
אוקיי, אז אנחנו מבינים שהפרעת קשב וריכוז קשורה לתפקוד של המוח שלנו במצבים שדורשים ריכוז, ושהיא דבר מורכב עם כל מיני פתרונות אפשריים. יש עוד דברים שיכולים להפריע לילדים ללמוד כמו שצריך?
אני אזכיר עוד דבר אחד חשוב שקשור לחושים. כבר דיברתם על החושים בעונה הראשונה, ואנחנו אמרנו שכל החושים שלנו חשובים מאוד ללמידה. יש את החושים הרגילים שאתם מכירים, ראייה, שמיעה, תחושה, טעם וריח. אבל יש גם חושים אחרים, קצת יותר נסתרים. למשל, תחושת התנועה ושיווי המשקל, תחושת המגע של חומרים על האור, או תחושה של איפה האיברים שלנו נמצאים במרחב. כלומר, אתם יודעים עכשיו איפה היד שלכם מונחת, גם בלי שתצטרכו להסתכל עליה. אבל לפעמים, ילדים מסוימים לא מצליחים לאבד את המידע שמתקבל מכל החושים האלה בצורה טובה. וזה יכול להקשות עליהם להיות רגועים, נינוחים ופנויים ללמידה. זה יכול לקרות לשני הכיוונים. למשל, תת תגובתיות זה מצב שבו מערכת העצבים שלנו לא מאבדת גירויים שמגיעים אליה עד שהם מאוד חזקים. ילדים שיש להם תת תגובתיות הרבה פעמים לא ישימו לב למה שקורה מסביבם כי מערכת העצבים לא רושמת את הפעילות שמסביב, ולכן יראו מהצד מנומנמים או חולמניים. הם עשויים אפילו לא להרגיש שהם מלוכלכים כי מערכת המגע של האור לא שמה לב ללכלוך. כשהגוף נמצא בתת תגובתיות, יש קושי בלהרגיש אותו, ולכן ילדים כאלה יכולים הרבה פעמים להיפצע בלי לשים לב, כי הכאב לא מספיק חזק כדי לעורר את סף הגירוי שלהם. תגובתיות יתר היא מצב הפוך. מערכת העצבים רושמת כל גירוי בעוצמה חזקה בהרבה ממה שהסביבה חובה אותו. למשל, כשמערכת המגע נמצאת בתגובתיות יתר, אפשר להיות מאוד רגישים לתוויות של בגדים ותחושה של מרקמים שונים כמו חול או דשא. תגובתיות יתר במערכת הראייה גורמת לאורות מסביבנו להיות מסנברים מאוד, ותגובתיות יתר במערכת השמיעה גורמת לרישום מאוד חזק של צלילים, ואז הכל נשמע רועש.
יכול להיות שיש חושים מסוימים שמגיבים פחות מדי, וכאלה שמגיבים יותר מדי?
כן, יכול להיות שמערכת השמיעה מגיבה בעוצמה גבוהה לכל גירוי, אבל מערכת התחושה הרבה פחות. יש גם מצבים שבהם ילדים ממש יחפשו כלת חושי. ידקרו את עצמם באצבע כדי להרגיש מגע, יכניסו דברים לפה, ישמעו מוזיקה בעוצמה גבוהה מאוד ועוד.
וואו, עכשיו הבנתי שגם לי יש את זה. כשאני רואה עט פתוח למשל, יש לי ממש דחף לנגוע בקצה שלו עם האצבע, אחרת אני לא שקט. אולי זה גם קשור.
מאוד ייתכן. ובכל מקרה, הפרעות בביסות חושי עלולות להשפיע גם על היכולת שלנו לתפקד ביעילות ביום יום וגם ללמוד דברים חדשים. דמיינו שאתם יושבים בכיתה או בשעת מפגש בגן. הגננת מנסה ללמד אתכם משהו חדש, אבל אתם בכלל לא שמים לב למה שהיא אומרת. או שהקול שלה חזק מדי והאורות בגן מסנברים, או שיש בובה בצד השני של הגן שאתם מרגישים שאתם פשוט חייבים לגעת בה. קשה להתרכז, נכון?
אז איך אפשר לטפל בזה?
אפשר לבנות תוכנית שבה חושפים את הילד לגירויים בסביבה מאוד מאוד מבוקרת. בהתחלה מעט וחלש, ואחר כך ליותר פעמים ובעוצמה יותר גבוהה. כל זה נעשה תוך טיפול, ליווי ומתן מענה לרגשות שמתעוררים. הרבה פעמים זה יכול לעבוד לא רע בכלל. הדבר האחרון שנזכיר בהקשר של קשיי למידה הוא לקויות למידה, שדווקא לא בהכרח קשורות לריכוז. לקות זה כשמשהו לא עובד כמו שצריך, בהקשר של מיומנויות הלמידה שלנו. למשל, דיסלקסיה היא מצב שבו יכולת הקריאה היא נמוכה מהצפוי לגיל. דיסגרפיה היא מצב שבו היכולת לכתוב לא מתפתחת כראוי, והכתב נשאר מבולגן ובלתי קרי. ודיסקלקוליה היא המצב שבו היכולת לחשב מספרים נמוכה מהצפוי. אפשר לשפר את מיומנויות הקריאה, הכתיבה והחשבון באמצעות הוראה נכונה, תרגול ושילוב נכון. ופה חשוב מאוד להגיד משהו לכל הילדים ששומעים אותנו. תיארנו בפרק הפרעת קשב וריכוז, הפרעות בביסות החושי ולקויות למידה אחרות. כל אלה מאוד מאוד נפוצים. בכיתה שלכם או בגן שלכם יש כמעט בוודאות מישהו שיותר קשה לו או לה ללמוד. חשוב לזכור שגם אם ילד משתולל או צועק בכיתה או בגן, לרוב זה נובע מהעובדה שהוא לא מצליח להשתלב בלמידה יעילה. וזה הרבה פעמים מתסכל. אולי זה כי צורת הלימוד לא מתאימה וקשה לו להתרכז, ואולי זה כי האורות והצלילים גדולים לו מדי. אולי אלה אפילו אתם. מה שאפשר לעשות זה לגשת לאותו ילד או ילדה ולשאול אותם איך אפשר לעזור, ומה עוזר להם ללמוד כדי לעזור להם, ופשוט להיות איתם. אולי תגלו ששניכם אוהבים ללמוד עם מוזיקה וזה עוזר לכם להתרכז.
מוחי, זה היה מרתק. תודה רבה. ובכל מקרה, כמו שכבר אמרנו, הרבה פעמים בפודקאסט, כל אחד מאיתנו הוא עולם ומלואו, וכל אחד ואחת שונים אחד מהשני. וזה מה שהופך את העולם לכל כך מעניין. יואב! אני לא מצליח להתרכז!
אני יודע. אני מתרכז הכי טוב כשאני רוקד ריקודים עירים.
אז מה למדנו היום? למידה היא תהליך מאוד מורכב שמתרחש כל החיים שלנו. מעורבים בו תאי עצב, מוליכים עצביים וסינפסות, שהן הכישורים שבין תאי העצב. כשאנחנו לומדים, סינפסות חדשות נוצרות ואחרות נעלמות. היכולת ללמוד דברים חדשים ולהתרכז במשימות היא שונה מאוד בין אדם לאדם, ובאופן טבעי, כמו הרבה דברים אחרים, יש כאלה שיותר קל להם וכאלה שיותר קשה. יש מגוון של טיפולים ותמיכה לטובת אלה שקצת יותר מתקשים, והרבה פעמים הטיפולים עובדים מאוד יפה. אז תדאגו לעזור לחברים שלכם שצריכים סיוע, כי חברות זה דבר נפלא, ותנו לגוף לעשות את העבודה. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, ypscience.com, ובכל אפליקציות הפודקאסטים. מוזמנים גם להצטרף לקבוצת הטלגרם שלנו, לעדכונים, שאלות ועוד כיף. חפשו בטלגרם, מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים.